בחסדי השם נתחיל היום ללמוד הלכות תלמוד תורה. על כמה מצוות אמרו שהן שקולות כנגד כל המצוות, אבל נדמה שבכל זאת מכל המצוות, מצוות תלמוד תורה היא החשובה יותר. כלומר, גם בין המצוות ששקולות כנגד כל המצוות, כמו אפילו שבת, ציצית, תפילין, צדקה, עדיין מצוות תלמוד תורה היא השקולה כנגד כל המצוות, כפי שמופיע במסכת פאה פרק א', ותלמוד תורה כנגד כולם, וגם השכר של מצוות תלמוד תורה כנגד כולם. שתי סיבות עיקריות לכך. סיבה אחת, התנאי לקיום כל המצוות הוא ידיעת התורה. אי אפשר לקיים את התורה, את כל המצוות, בלי לדעת את התורה. לכן, זה אומר המפתח לקיום כל המצוות, לימוד התורה. לכן, התלמוד מבחינה מסוימת יותר גדול, כי הוא מביא לידי מעשה. סיבה שנייה, שזו המצווה שמתקיימת ברמה הגבוהה ביותר שיש באדם. יש מצוות שאדם מקיים במעשה, יש מצוות שאדם מקיים בלב, בנפש, יש מצוות שמקיים בשכל, כמו שמסביר את זה מהר"ל, השכל כנגד הנשמה, ולכן המצוות שמתקיימות בשכל הן המצוות הגבוהות ביותר. ומעל הכל היא המצווה של לימוד תורה, שהיא מצריכה את האדם להתעמקות הגדולה ביותר. ולכן זו המצווה הגבוהה והמרוממת ביותר. כלומר, היא המצווה שמביאה לידי ביטוי את הנשמה באופן השלם. וממילא גם מובן, למה המצווה הזו היא זו שמחוללת את קיום כל התורה והמצוות בכל שאר התחומים, שהם בסופו של דבר מופעלים ומונחים על ידי המחשבה. גם אמרו חכמים בבראשית רבה, הראשי הראשונה, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, זה שהתורה קדמה לעולם, זה אמרו חכמים בהרבה מקומות. וגם רש"י מזכיר בתחילת פרשת בראשית, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית. גם בשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל חז"ל הוסיפו ואמרו, הקדוש ברוך הוא קודם כל ברא את התורה, ולאחר מכן הסתכל בתורה וברא את העולם. כלומר, התורה היא התוכנית של העולם. כל העולם כולו נברא כדי לגלות רעיונות אלוקיים. והרעיונות האלוקיים מבוטאים, מפורשים בתורה. ולכן תחילה ברא הקדוש ברוך הוא את התורה, ולאחר מכן ברא את העולם על פי הרעיונות של התורה, כדי להגשים את הרעיונות של התורה. כלומר, להגשים את הרעיונות האלוקיים, שבכמובן אחד הדברים המרכזיים ברעיונות האלוקיים, זו המגמה להיטיב. כמו שגם אנחנו לומדים בבריאה, שכל יום, והנה טוב, והשם כי זה טוב, ובסוף טוב מאוד. כלומר, המטרה היסודית היא להיטיב. ולכן גם אמרו חכמים שאם לא הייתה תורה בעולם, העולם היה חוזר לטוב עבור. אמרו חכמים שהקדוש ברוך הוא יתנה עם מעשה בראשית, שאם ישראל יקבלו את התורה ביום שנועד למתן תורה, ביום השישי בסיוון, אם יקבלו את התורה, העולם יתקיים. ואם לא, יחזור העולם לטוב עבור. ועל זה נאמר שהארץ יראה. כי מי יודע מה יהיה? כי אם ישראל לא יקבלו את התורה, העולם יישאר חלול ולא משמעות, ולכן יחזור לתוהו ובוהו. וזה גם מה שאמרו, שאם לא יתקיים לימוד תורה בעולם, העולם יתבטל, כי זו משמעותו, זה קיומו, כי הם חיינו ואורך ימינו. על ידי התורה, החיים אלוקים מתגלים בעולם, והעולם מתקיים. וזה מה שאמרו חכמים על הפסוק, כה אמר אדוני, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. בריתי יומם ולילה, אם לא יהיה לימוד תורה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא יתקיימו. אם אנחנו חוזרים, אמרנו שיש שתי סיבות עיקריות למעלה המיוחדת של התורה. אחת, שעל ידה אפשר לקיים את המצוות. השנייה, שהיא המרוממת ביותר, היא המקשרת את אדם במדרגה הגבוהה ביותר שלו אל רעיון הבריאה, אל הבורא. על פי זה אפשר גם להבין את שני החלקים שיש במצוות תלמוד תורה. החלק הראשון הוא לדעת. לדעת איך מקיימים, איך חיים לפי התורה. וזה החלק הבסיסי. החלק השני, שהוא מתקיים תוך כדי החלק הראשון גם, הוא ההתקשרות אל המדרגה הגבוהה יותר. ההתרוממות, התרוממות הרוח והנשמה שיש על ידי לימוד התורה. ההפריה הרוחנית הגבוהה יותר, שלא רק ההדרכה כיצד צריך לחיות, אלא גם כיצד אפשר להתקדם ולהמשיך עוד יותר את דבר השם בעולם. אז בשלב הראשון בולה את החלק הראשון, שבו אדם לומד כיצד לחיות חיי תורה. אבל כבר אז הוא מתרומם מאוד על ידי הלימוד. ובשלב השני, שהוא כבר יודע, אז הדגש הוא יותר כבר איך להתרומם. אבל עדיין גם החלק הראשון מתקיים, כי הוא צריך עדיין להמשיך, לחזור, ולהבין שוב פעם את דברי התורה אל מול החיים שהולכים ונמשכים ומעוררים שאלות ודילמות נוספות. טוב. ומכאן לגדרים של המצווה. המצווה מופיעה בתורה בזוויות שונות, כדי, אפשר לומר, לחסות את החיים לחלוטין, כדי להבטיח את לימוד התורה וקיומה. המצווה הראשונה מוטלת על ההורים, ללמד את הילדים שלהם תורה, שנאמר, וילמדתם אותם את בניכם לדבר בם. דרשו, למדו מזה חכמים, שצריכים ללמד את הילדים לדבר בתורה, ללמוד את התורה, ולכן זו חובה ראשונה של ההורים. אם האב אינו יודע ללמד, או אין לו זמן, הוא עסוק בפרנסה, אז הוא צריך לשלוח את הילד ללמוד בבית ספר, כדי ששם ילמד תורה. ואז המורים והמורות הם שליחים שלו, הם שליחים שלהם. אז אם כן, המצווה הראשונה על ההורים. כלומר, גם כשההורים שולחים את הילדים לבית הספר, עדיין המצווה שלהם. פשוט יש שליחים. ולכן זה לא מועיל שהוא שלח ואומר גמרנו, אלא הוא אחראי על החינוך של הילד לתורה ומצוות ומעשים טובים. הילד לומד טוב בית ספר מסוים, אולי צריך לעבור דירה, אולי צריך לעבור לבית ספר אחר, אולי צריך לעשות השלמות. האחריות הזו היא אחריות על ההורים. בנוסף למצווה שיש להורים, יש מצווה לתלמידי החכמים שבישראל. ללמד תורה את כל מי שהם יכולים. וזה דרשו מהפסוק, ושיננתם לבניך, דרשו חכמים, בניך זה גם התלמידים. אנחנו ראינו בנביא, שגם תלמיד נקרא בן, וגם רב נקרא לפעמים אבי אבי. לכן, יש מצווה גם לתלמידי חכמים ללמד תורה. כשאומרים תלמיד חכם, זה לא תלוי בזה שהוא עשה מבחן רבנות, או בזה שהוא משמש דווקא בתפקיד. זה אומר, אדם שיודע תורה, יש לו אחריות. כמו שדרשו חכמים על תלמידי חכמים שהם כמו ארוגות הבושם, כמו הבושם שמתפשט. כך תלמיד חכם צריך להיות כזה שמתפשט ממנו עניין תורני. ואם יש מישהו שמעוניין ללמוד, הוא כמובן בשמחה מלמד אותו. וצריך להיות כפי טבע העולם, שיותר מי שהעגל רוצה לנק, הפרה רוצה להנק. ואדם צריך להיות כזה שהוא רוצה ללמד. למה הוא יותר רוצה מהתלמיד? התלמיד זה יותר חשוב לו, כי התלמיד לא תמיד מבין את זה. וההורים או הרבנים, הם מבינים את החשיבות הגדולה, ולכן הם כל כך צריכים להיות מסורים לערך הזה של להגדיל תורה בישראל. ומה יעשה אדם שאביו לא לימדו תורה, ולא שלח אותו למקום שילמד תורה, וגם לא היה שם תלמיד חכם שהציע לו ללמוד תורה? הוא צריך ליזום בעצמו את הלימוד שלו, כי המצווה היא על הכל, על ההורים, אם לא ההורים, הילד, כמו והרבנים, ואם לא הם, הילד. כל אדם מישראל חייב לעסוק בתורה ולדעת את התורה, שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. חובה לכם ללמוד כדי לדעת לשמור ולעשות. עוד דבר, לא מספיק ללמוד. שאדם ידע עבר על התורה. גם אנחנו נקדיש שיעור להגיד מה זו התורה, אבל נניח שהגדרנו, לא מספיק שאדם יעבור, הוא צריך לדעת את התורה. ולכן צריכים לחזור, קודם כל להבין טוב, ולאחר מכן לחזור כדי לדעת. וזה למדו מהמילה ושיננתם, שהדברים יהיו משוננים וגם מדויקים, שנונים. כלומר, אדם צריך לדעת את התורה. ולא זו בלבד, אלא שצריך להיזהר לא לשכוח, שנאמר, רק ישמר לך ושמו נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. זה נאמר על מתן תורה, על מעמד הר סיני. יש למדו מכאן שיש איסור תורה לשכוח דבר שאדם למד. עכשיו באמת כבר יש שאלה, מה כל סברה שהוא למד הוא חייב לזכור? אז באמת יש שמציירים את זה שנניח יש לאדם יכולת זיכרון של מסכת אחת. ככה מציג את זה שולחן ערוך הרב. אז לא יזוז למסכת הבאה. יעסוק בה עוד ועוד 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 כי יכולת הקיבול שלו היא אחת. כמובן גם הוא מסכים שצריכים לדעת קודם כל איך לשמור תורה ומצוות ואמונה שזה הוא חייב ממילא לעשות. אבל אחר כך שהוא מתחיל ללמוד ולדעת במדויק את כל דברי התורה, אם הוא מסוגל מסכת אחת, שיעמוד במסכת אחת. אבל גם הוא אומר שאין צריך לדעת את כל פרטי הפרטים, את כל פירושי הראשונים והאחרונים. ידע את המסכת. אבל בכל אופן, אם אנחנו נאמר, ברור שאין מדובר לדעת את כל פרטי הפרטים, אלא הכוונה לדעת את כל הכללים, את כל היסודות, וכמובן מה שנוגע להלכה למעשה בדברים שכיחים, שאותם צריך לדעת ולזכור. אם אדם שוכח, יש אומרים עבר באיסור תורה. כך דעת הסמג והסמק, שזה איסור תורה. לדעת הרמב״ם, איסור מדברי חכמים. דרשו חכמים את זה על הפסוק, שנאמר, ישמר לך ושמו נפשך מאוד בתשעת הדברים, אבל האיסור שם הוא לשכוח את מתן תורה. יסודות האמונה. או, ולא איסור תורה, לשכוח איזה דבר מדברי התורה. אני אמשיך קצת בעניין הזה. אמרנו, אדם צריך לזכור את דברי התורה. וכך אמרו חכמים, שהשוכח כל במסר מנחות דף צדיק ט' עמוד ב', כל השוכח דבר אחד למשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. יפסיד חלק חיים, כאילו מתחייב בנפשו. כי עכשיו, מה זה השוכח דבר? הסבירו את זה שזה ברשלנות. ברשלנות פושעת. כלומר, לא ש... מה לעשות? רצה לזכור ושכח. או אדם זקן קצת, אז הזיכרון שלו פחות טוב. זה לא עליו מדובר. מדובר על אדם שלא אכפת לו. לא יכול היה לחזור, לא רצה לחזור. עליו נאמר, לא אפילו אומר זה. כמובן, אם הוא שאל צייר ציור יותר חריף, שהבן אדם מאס בדברי תורה ושכח. אז זה ודאי מתחיל בנפשו. אבל אם הוא התרשל, רשלנות פושעת, גם עליו מדובר. עוד אמרו במסכת סנהדרין דף צדיק ט' עמוד א', רבי יהושע בן קורח אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. רבי יהושע אומר, יותר חריף, כל הלומד תורה ומשכחה, דומה לאישה שיולדת וקוברת. כלומר, רבי יהושע בן קורח דיבר במתינות, זה אדם לא נורמלי, זורע, אמרו לו, החיטה צמחה, הוא אומר, העיקר שזרעתי. זה, מה אכפת לי? ככה זה אדם לומד, הבין את הכל, הוא אמרו לו, אתה כדאי שתחזור ותסגור. מה אכפת לי? העיקר שקראתי. בקיצור, זה לא חכם. אבל, בסדר. רבי יהושע אומר עוד יותר חריף. כבר משהו חי, באמת. זה כמו דומה לאישה שילדה וקברה. כלומר, זה באמת עניין חשוב מאוד. אבל פה צריכים קצת להוסיף. היום הזיכרון פחות חשוב מבעבר. ונסביר. כלומר, לזכור את הרעיונות חשוב כמו בעבר. אין הבדל. אבל לזכור את הפרטים באופן מדויק, בזה יש שוני. כצדת, בעבר לא היו ספרים. קודם כל, שלב ראשון אסור היה לכתוב דברי תורה שבעל פה. רק תורה שבכתב. וגם תורה שבכתב, אצל אותו ביד. הספרים לא היו כל הזמן זמינים אצל האדם. ומי שלא זכר בעל פה, לא ידע תורה. ולא היה אפשר בקלות לפתוח. הספרים היו מגילות. עד שאדם מגיע לעמוד מסוים, זה לא כמו ספר מודפס. מיד מחפש, עמוד 230, מיד מגיע לשם. צריך לגלול, לחפש, אולי שם, אולי שם. זה מאוד מאוד קשה. אני רק כדי לסבר את האוזן, נראה את דעתו של רבי חיים ולוז'ין, הוא אמר שבזכות אלמנה אחת, הוא נהיה גדול בתורה. כי האלמנה של הרב שהייתה שם, הייתה אלמנה, של תמיד חכם, ולא היו שעשים. צדת, בקבות פעולו של הגאון מבילנה, כפי הנראה, הרבה, רבים יותר ויותר למדו שעס, ולכן השעסים הפכו להיות מצויים מאוד, אבל לא היה כל כך מצויים. ולא לא כל אדם שרצה ללמוד יכול היה להשיג ביד ספרים. והוא היה, אז הוא בא לאלמנת שהיה צעיר, וביקש ללמוד. אבל היה מאוד חכם, למד מסכת, כמה ימים, והחזיר, רוצה מסכת הבאה. למד כמה ימים, ואז היא אמרה לו, תשמע, לא ככה לומדים. מה זה, יום אחד, יומיים? ככה אתה לומד למסכת, אתה מסכת פה עמוד, שם עמוד, תלמד את המסכת כמו שצריך. הוא באמת למד. אבל הוא למד את הכל, הוא היה חכם גדול. אבל אמר לו, מה זה אתה ככה? צריך ללמוד ברצינות. התבייש, לא היה לו נעים. אז הוא היה צריך להחזיק כל מסכת אצלו, אולי כמה שבועות, וחזר וחזר, ובזכות זה ידע את התורה. כך הוא אמר, בזכותה הוא ידע. כלומר, כשאדם חוזר, הוא מפנים את הרעיונות. הוא יודע אותם עמוק יותר. זה לא רק שזיכרון שטחי. הם הופכים להיות חלק ממנו. הם הופכים להיות אבני בניין של המחשבה שלו. ולכן, מצד אחד, היום אנחנו פחות נזקקים לזיכרון. היום זה כבר פעמיים. פעם אחת, שלוש פעמים. פעם אחת שהותר לכתוב תורה שבעל פה. פעם שנייה שיש דפוס. אחר כך תהליך מתון של ירידת המחירים. ואחר כך עוד מהפכה. שהיום יש לנו מאגרי מידע ממוחשבים. ובקלות אפשר להגיע לכל דבר. אז אם כן, זה ברור שהיום הזיכרון פחות חשוב מבעבר. וזה בעצם מה שיש אומרים גם היום. אמרו את זה נאמר לפני 200 שנה, שולחן ערוך הרב. גם היום צריך לזכור כמו שבעבר. אבל רבי חיים ולוז'ין, הוא אומר שזה היה בזמן הראשונים. היום זה לא כל כך נחוץ, על זה אומרים מי ששוכח מתחייב בנפשו, כי יכול להיות שהוא צריך להתבונן יותר עמוק, ואם בגלל זה שהוא התעמיק יותר, הוא פחות זוכר, פחות נורא. אבל דבר אחד כן נשאר, שהרעיונות של התורה יהפכו להיות חלק מהאדם, וכדי שזה יקרה, צריכים לחזור הרבה. כלומר, מה יש בחזרה? שמתבונים על דבר מעוד זווית, ועוד זווית, ועוד זווית, ועוד זווית. לאו דווקא, לא בגלל שמעיינים בהכרח, אלא פשוט אדם משתנה. ולכן, אחרי כמה חודשים, כשהוא לומד, הוא רואה עוד זווית, ועוד זווית, ועוד זווית. או בגלל החוויות שלו, או בגלל שהוא כבר יודע את הבסיס, ועכשיו הוא מנסה להתבונן בעוד דבר. וכך, לאט לאט, הידיעות של התורה הופכים להיות גם יותר מונחות במוחו, בלבבו, וממילא הם כבר מפרים, יוצרים אצלו תהליך שיכול ליצור הבנות נוספות, חידושים בדברי תורה. וכך מקובל שבבית מדרשו של הגאון מווילנה היו בודקים תלמיד עם יזכה שיצא ממנו אדם גדול, בכך שאם הוא אוהב לחזור. מי שאוהב לחזור, סימן שיהיה תלמיד חכם. מי שלא אוהב לחזור, אולי ידע לחיות חיי תורה, אבל להיות תלמיד חכם לא, פני שצריכים את הסבלנות ואת אהבת התורה לחזור למרות שאין משהו חדש במיוחד, אבל פשוט להתחבר יותר, להתקשר יותר, לדעת יותר, ועל ידי כך אדם הופך להיות איש של תורה.